שלום, אנחנו נעסוק בזמן הקרוב ביסודות של הלכות מלאכת חול המועד. פחות נעסוק בפרטים, יותר בעיקר אני רוצה להתמקד בעיקרון אחד. לפני כן נקדים. הגמרא במסכת חגיגה לומדת את איסור מלאכה בחול המועד. יש שם חמישה מקורות. נקרא כמה מהם. רגע. י"ח עמוד א'. לא, כן. מנן, תנו רבנן, אין חג המצות, את חג המצות ישמור שבעת ימים, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דבר רבי יושיע. תשמור שבעת ימים, רבי יונתן אומר, אינו צריך, קל וחומר, ומה ראשון ושביעי, שאין קדושה לפניהם ואחריהם אסור בעשיית מלאכה, ימים ראשון ושביעי של החג, אין קדושה לפניהם ואחריהם ואסורים. אז חול המועד שיש קדושה לפניו ולפניהם ולאחריהם, אינו דין שיהיה אסור בעשיית מלאכה? מעניין, כי לגמרי אומרת, אני חשוב על הקל וחומר הזה. אם בראשון ובשביעי שאין קדושה לפניו ואחריו אסור קל וחומר, חול המועד שיש קדושה לפניו ואחריו, נשאיר את זה למחשבה, אולי בסוף נגיד איזה משפט אחד. טוב, ויש פה עוד כמה מקורות, נחזור לזה טיפה בסוף. בעיקר בשלב הזה אני רק רוצה להקדים כמה דברים. יש מחלוקת ראשונים מפורסמת, יסודית, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא או דרבנן. ויש בזה שלוש שיטות. כי מה השאלה? אתם נקדים מרגע. הרי כידוע שיש חמישה מצבים שבהם חכמים התירו מלאכה בחול המועד. צורך אוכל נפש, זה גם ביום טוב. בחול המועד זה יותר רחב. אומרת, כל דבר שהוא לצורך אכילה, גם דבר שהוא לא עושים בבית, גם בחוץ. שאסור ביום טוב, אבל בחול המועד אוכל נפש מותר. גם מי שאין לו מה לאכול, יכול לעבוד בחול המועד. גם מקום הפסד, כשיש הפסד, למנוע הפסד. זה שלושה מצבים שבהם גם מלאכת אומן מותרת. מקום הפסד, אוכל נפש, ומי שאין לו מה לאכול. יש שני מצבים נוספים שבהם מותר לעשות מלאכה, רק מלאכת אדיוט, שזה עוד צורך המועד. נגיד, לקטוף פירות לצורך המועד, עוד צורכי רבים. שני הדברים האלה זה רק מלאכת אדיוט. כלומר, דבר שהוא צורך רבים, לתקן איזה גדר, אז גם כן מותר. עכשיו, יש מחלוקת, אז פה יש, הראשונים מתקשו. אם מלאכת חול המועד אסורה מדאורייתא, כמו ביום טוב, אז איך נבין שמותר מקום הפסד ובעיקר? על זה נדבר בעיקר. על זה נדבר על זה. תכף זה אפילו יהיה הנושא המרכזי שנתמקד בו. אז לכן יש שלוש שיטות. התוספות והראש אומרים שהאיסור רק מדרבנן. רש"י, ריטב"א, אומר שזה האיסור מדאורייתא, אבל התורה נתנה רשות לחכמים, סמכות לחכמים, לקבוע מה מותר ומה אסור. נמסר הדבר לחכמים. ויש שיטה שלישית של הרמב"ן ותלמידו הרשב"א, שהם אומרים באופן עקרוני, מלאכה שהיא גם לא צורך המועד וגם לא דבר העבד, זאת אומרת, אין שום כורח, זה לא צורך המועד, זה גם לא דבר העבד, זה אסור מהתורה. שאר המלאכות אסור מדרבנן. מה הסברה של הרמב"ן? זאת אומרת, מה זה החלוקה הזאת? מהתורה אסור אם זה לא צורך המועד ואם זה גם לא מקום הפסד. מה הסברה בזה? אז ראיתי מישהו מסביר. מלאכת חול המועד אסורה, חלק מהמקורות שהגמרא לומדת, שכתוב מקרא קודש. זאת אומרת, עשיית מלאכה היא מבטאת שאני מחשיב את היום כחול. עכשיו, אם אני עושה מלאכה לצורך המועד, או בגלל שיש איזה מקום הפסד, אז ממילא עשיית המלאכה לא מבטאת שאני מחשיב את היום כיום חול, אלא יש איזה קורח. בסדר, זה או צורך המועד, או למנוע הפסד. ככה מסבירים את הסברה של הרמב"ן, שלומדים את זה במקרא קודש. כאן רק יאיר הערה הלכתית, שכתוב שראיתי גם כן באיזשהו מקום, גדר למקום הפסד, לא זוכר בשם מי, אבל גדר הוא נשמע אמיתי. איך אדם יודע אם זה נחשב מספיק הפסד כדי להתיר מלאכה? אז פה אומרים, אם זה דבר כזה שאדם, אם יש לו איזו שמחה משפחתית, הוא היה נוסע, אז זה לא נקרא הפסד. אז הוא מוכן בשביל שמחה, הוא מוכן לנסוע, זה לא הפסד. אבל אם זה דבר כזה שבאמת הפסד גדול, שאדם יימנע מלהגיע לאיזשהו... תבדקו את זה להלכה, אני לא אומר שדווקא שזה הפסיקה ההלכתית שכולם אומרים אותה, ראיתי את הגדרה וככה היא נראית הגדרה היפה. בסדר, עד כאן הקדמה. הנושא העיקרי שבו אני רוצה לעסוק, זה בדיוק השאלה שכאן מישהו שאל, מה נקרא מלאכה בכלל שאסורה? דהיינו, אם נגיד, מישהו אמר, אני מדליק את האור. יש הרבה דוגמאות, אני רוצה לצלם תמונה משפחתית, זה לא צורך המועד, לא הפסד, יהיה אפשר גם אחר כך. לקשור קשר שלו של קיימה. זה נקרא מלאכה. כל מיני דברים כאלה, האם צריך לעשות חשבון על כל דבר, כמו בשבת, גדרי למתת אבות מלאכה, שזה לא יהיה מלאכה, ולבדוק כל דבר על חמשת התנאים. אז באמת, גם פה יש לנו שלוש שיטות. רציתי להכין דף מקורות, אבל לא הספקתי, כדרכי בקודש. אז יש שיטה אחת, שאומר אותה גם רש"י וגם הרמב"ן. אגב, השיטות האלה, טוב, נגיד אחרי זה. הגמרא במועד קטן דנה ביחס בין איסור מלאכה בחול המועד לבין איסור מלאכה בשמיטה. משווה את המלאכה בחול המועד לבין מלאכה בשמיטה. והיא אומרת שבשלמה מועד משום תרחה היא, במקום פסד שרו רבנן. בחול המועד, הגמרא אומרת, זה משום האיסור, משום תרחה. אז הבנו למה מותר במקום הפסד. רש"י שם כותב, דלא אסיר בשום מלאכה, אלא משום תרחה. כך כתוב עוד ראשונים. פה יש לנו הגדרה יסודית, שהגדרת איסור המלאכה, זה לא בכלל לא כמו למתת אבות מלאכה. הגדרת האיסור, זה פעולה, זה מלאכה, הכוונה תרחה. זה לא קשור למתת אבות מלאכה בכלל. כן, כן, אמנם גם בשבת אסור לתרוח תרחה גדולה משום שבתון, כן, מלאכה, הכוונה תרחה, זה תהיה הגדרה של מלאכה בחול המועד. מה הסברה לזה? מה הסברה של ה... מה טעם איסור המלאכה לפי השיטה הזאת? מה שהרית בעצמו אומר, שהטעם זה... פגיעה בשמחת הרגל, שלא יהיה פגיעה בשמחה של הרגל. כלומר, זה בכלל לא איסור מלאכה, שאנחנו רגילים משבת ויום טוב. יש מצווה לצמוח ביום טוב, ולכן גם אסור לתרוח תרחה גדולה, כדי שלא יהיה פגיעה בשמחת הרגל. תוספות הביאו בהקשר הזה בשם הירושלמי, כלום אסרו מלאכה בחולו של מועד, אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים. זה מתאים לריטב"א. ראינו גם משהו דומה ברמב"ן קודם, שאיסור מלאכה הוא כדי לבטא שאני מתייחס לחג כמקרא קודש, ולא כיום חול. אז גם אפשר להגיד שזה הטעם, אולי שני הדברים האלה עניינם אחד. זאת אומרת, כדי שהוא יוכל לשמוח, וממילא הוא שמחת יום טוב גם כן מבטאת את הקדושה שביום טוב, או שבחול המועד. אז אפשר להגיד את זה בשני הצורות האלה, בין אם תאמר שזה כדי... שלא יהיה, לא יהיה פגיעה בשמחה של הרגל, או כדי לבטא שאני מתייחס ליום, לחול המועד כאל יום של קודש. לכן אסור תרחה. אבל יש שיטה אחרת, שתי שיטות אחרות. נתחיל קודם מהתוספות, חיי אדם, המשנה ברורה, נביא ככה, נקריא את זה במשנה ברורה, דוגמה אחת. משנה ברורה דן במלאכה ביום טוב. סליחה, בסחורה ביום טוב. אחד הדברים שחכמים אסרו זה סחורה. משנה ברורה אומר, בביאור הלכה, רק רגע, כן, הוא אומר, פעמים, יש אדם שעושה מלאכה בחנות, זה יכול להגיע לידי איסורים גמורים. פעמים עושה מלאכה גמורה בחנות, כגון שמוכר איזה סחורה בחנות, כגון חתיכת פשטן או שאר בגד, הוא מחתך ממנו לפי מידתו הצריך לקונה. ועל זה יש חיוב משום מחתך. כלומר, אתה דן פה ממש בהגדרות המדויקות של חיוב מחתך בשבת. אם יחתוך איזה בגד לפי מידה, זה חיוב מחתך, הוא מפנה לחיי אדם. באמת גם החיי אדם מעריך ממש עובר כל המתת מלאכות ודן מתי זה לצורך עומד, מתי לא. נגיד קשר שלו של קיימה, הזכרנו קודם, הוא אוסר חיי אדם, כי זה...
בחול המועד.
בחול המועד, כן, כי זה מלאכה, זאת אומרת, הגדר הוא רגיל מלאכה. הגדר הוא מלאכה כמו בשבת, חוץ ממה שהותר, כל מלאכה אסורה. תכף נגיד מה פסקו הפוסקים. אז כך אמרים משנה ברורה והחיי אדם. יש לזה גם קצת סמך בגמרא בעבודה זרה. קודם הזכרנו את הגמרא במועד קטן, שהיא כאילו על פי הריטב"א והרש"י בונים את שיטתם, בישלם החולו שמועד משום טרחה, משום פסד השאו רבנן. אבל בעבודה זרה יש לשון אחרת. גמרא אומרת, מדמי שביעית מלאכה עשה רחמנה, טרחה שרי, ושמיטה אין איסור לטרוח, איסור זה מלאכה. מועד אפילו טרחה נמי אסור. הלשון שם, אפילו טרחה גם אסור. כאילו רואים שגם, משמע שגם מלאכה אסור, גם טרחה אסור, אבל איסור מלאכה, מלאכה ודאי שאסור. טוב, אני לא אעריך בכל המקורות, מה?
מלאכה שנאמרה בשביעית?
גם בשביעית יש איסור, איסור המלאכה בקרקע. הגמרא שאומרת, בשביעית אין איסור טרחה. יש רק איסור מלאכה. בחול המועד גם טרחה.
גם מלאכה שנאמרה בשביעית.
וגם מלאכות של חול המועד, לא דווקא. משמע שגם חוץ מהטרחה, טרחה נמי אסור, משמע גם מלאכות שהן לא טרחה. גם התוספות שם ככה מוכן, מדברים, אפילו עוד דוגמה, זה תוספות אומר, להוציא מרשות לרשות. חול המועד, תוספות אומרים, גם אסור. אז אפילו זה גדרי מלאכה רגיל, לכל דבר. כן, הם אומרים שאסור לרכב על בהמה בחול המועד, תוספות אומרים, בגלל שביטת בהמתו, וגם בגלל הוצאה מרשות לרשות. בסדר, אז זה בגדול שתי השיטות המרכזיות. אלא מה? פה יש עוד איזה שיטת ביניים, מפשרת קצת, שראיתי אותה בשמירת שבת בשם הרב אוירבך, ואני אוהב שעוד פוסקים, כן. יש על זה כמה מקורות. אני אביא לכם דוגמה. אחת כתוב ש... בשבת יש לנו משום מלאכת בונה, אסור ליישר את הקרקע. אז כתוב, יש הלכה שמותר ליטול גבשושית. זה בליטה, מותר ליישר אותה. והבית יוסף אומר, איפה זה? הבית יוסף אומר, כי אין בזה... רק שנייה. כן. דף קוף ממציף, בית מותר ליטול גבשושית שבבית. אז הבית יוסף אומר, זה לא מלאכה. תכף אני אומר, למרות שבשבת חייבים על זה משום בונה, בחול המועד מותר. תכף אני אקרא את לשונו המדויקת. המשנה ברורה אומר, אף על גב זה מלאכה גמורה היא, ובשבת חייב על זה משום בונה, ואינו דבר עבד וכו'. לא, הוא מצטט הבית יוסף. אפילו אחי מטרינן, אפילו כדרכו משום דלתילת גבשושית, לט בתורח. בגלל שאין בזה תורח. אבל במשנה ברורה אומר שמותר בגלל שזה צורך המועד גם. המשנה ברורה מוסיף מותר כי זה צורך המועד. סתם ככה היה אסור. הבית יוסף עצמו כתב מותר כי אין בזה תורה. הבית יוסף הוא מקור כאילו לדרך הזאת של הרב אוירבך, שמלאכה כזאת שאין בה שום, אפילו דבר שהוא בגדרי למתת אבות מלאכה. אבל דבר כזה אין בה שום תורה. להדליק את האור, שוב קשר, להוציא, יש לך משהו בכיס, ללכת איתו. כל דבר כזה, הלשון הזה, רגע כממרה. בשנייה אחת אתה עושה אותו, זה בכלל לא מתחיל בכלל איסור מלאכה. הבערת אש, כן, אתה מדליק אפרור, יש כל מיני דוגמאות כאלה, שהן בכלל לא אסורות, לפי הרב אוירבך. השמירת שבת כן אוסר, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים מה הלכה למעשה, כל אחד אולי שיבדוק בפוסקים שלו. הרב אוירבך מובא בשמירת שבת שהוא מתיר. המשנה ברורה אוסר. אולי זה... כאילו, לא לצורך המועד. זה גם יהיה דוגמה. יכול להיות שפוק חזמה, אולי בעולם לא נהגו לאסור, אלא להתיר. לא נהגו לאסור. יכול להיות. אני לא אומר עכשיו כפוסק. אם זה לא לצורך המועד. שוב. בדרך כלל כשאתה נוסע זה כן לצורך המועד.
איך אתה
ציור לצורך המועד? כן, כן, אבל לכן הדוגמאות זה יותר, נגיד, עכשיו להוציא מרשות, יש לך משהו בכיס, אתה מוציא מרשות לרשות. זה לא לצורך המועד. או לצלם תמונה שעכשיו זה לא... זה אפשר גם מחר, אפשר גם מחר המועד לצלם את זה שום צורך. אני רק בעיקר אני אומר את הדברים, עכשיו אני לא פוסק, לא אומר את הדברים כמובן להלכה, אני אומר, יש בזה בפוסקים דעות. אתם יודעים, אולי באופן פשוט, מה תהיה הלכה בזה? זה תלוי בשאלה אחרת. האם כל, אמרנו קודם שיש שאלה, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא או דרבנן? בזה עצמו הפוסקים. אז גם מחלוקת כצפוי. המשנה ברורה, גם הוא מחמיר. אבל רוב הפוסקים מקלים. רוב הפוסקים אומרים שזה רמיז דרבנן. הרב עובדיה, הרב הרצוג, התז, וזה מחלוקת בסופו של דבר. כמובן, מחלוקת נפקא מינה, כי יש ספקות, האם ספק דקול או לא חומרה. בשולחן ערוך עצמו רואים שהוא סובר שזה דרבנן, כי יש כמה מקומות שיש מחלוקות ראשונים, והוא פוסק להקל. מטעם ספק דרבנן. אבל המשנה ברורה, הוא אומר, אולי הוא לא ראה את כל הראשונים, אין למהר להקל כי אם לצורך גדול. טוב, הרב עובדיה מקל. אני חושב שוב שמקובל להקל כמו הרב אוירבך, אבל שוב, אני לא אומר את הדברים עכשיו הלכה למעשה, כל אחד יבדוק. במה השאלה הזאת תלויה? פה אני רוצה לומר שני דברים. דבר ראשון, הזכרנו קודם את כמה מקורות של איסור המלאכה בחול המועד. לא הקראתי את הכל. מקור אחד אומר ככה. אני אקרא דוגמה, יש כמה מקורות מאותו סגנון. 6 ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת להשם. מה שביעי עצור, אף 6 ימים עצורים. אם מה שביעי עצור בכל מלאכה, אף 6 ימים עצורים בכל מלאכה, תלמוד לומר, וביום השביעי עצרת. השביעי עצור בכל מלאכה, ואין 6 ימים עצורים, אין 6 ימים עצורים בכל מלאכה. הלא מסרן הכתוב, אלא לחכמים לומר, איזה יום אסור, איזה יום מותר, איזה מלאכה אסורה, איזה מלאכה מותרת. כלומר, באופן בסיסי לומדים את זה, כמו שיום טוב אסור במלאכה, גם חול המועד אסור, אבל לא הכל. יש דברים שיתירו. זה מתאים לשיטה של הראשונים, של התוספות ובעקבותיהם החיי אדם, ישנה ברורה, שבאופן עקרוני, הגדרים של מלאכה, זה מלאכה, כמו יום טוב. אלא מה? פה יש יותר קולות. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לשאלה עוד יותר להסתעפות, האם דבר שאין בו שום תורה, אפילו לשיטה שזה מלאכה, יתירו, צריך להבין מה... טוב. אני לא נכנס לשאלה הזאת, אבל באופן בסיסי, האיסור הוא איסור מלאכה כמו ביום טוב, זה מתאים למקור הזה. אבל יש מקור, או יש שם עוד מקורות, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז זה מלאכה, כמו אותה לשון של יום טוב. אבל יש שם מקור אחר. אלה מועדי השם מקראי הקודש, אשר תקראו אותם במועדם. כלומר, הגמרא לומדת את זה מזה שחול המועד נקרא מקרא קודש. לא ממלאכה, לא מאיסור של... הפסוק שממנו לומדים איסור מלאכה בחול המועד, נלמד מאלה מועדי השם מקרא קודש. ובהמשך שם נראה שזה כל החג נקרא מקרא קודש. תכף נגיד על זה משהו. לפי זה, אז האיסור מלאכה, המובן שהוא תלוי, הוא לא מתחיל מהמלאכה, הוא מתחיל מזה שאני מחשיב את היום כקודש. כן, ואז אפשר להבין, וזה נותן פתח לשיטה, שהאיסור נובע מטרחה. טרחה גדולה זה לא להחשיב את היום כקודש. זה לא דין במלאכה, אלא דין בפגיעה בקדושה של החג.
סתם לך. איסור מלאכה בשבת ויום טוב, כמה מגיע בגלל
הדין
של
הקדושה? בשורש נכון, אבל עדיין המקור של האיסור מלאכה בחלומות זה לא פסוק שאומר אסור מלאכה. הוא אומר מקרא קודש. זה נותן פתח לשיטה הזאת שהאיסור זה משום טרחה. פה אני רוצה להדגיש משהו. היה מקום להגיד שמי שהראשונים שאוסרים מלאכה משום טרחה, הם בכלל סוברים שהאיסור זה מדרבנן. אבל זה מפור... כן? ולכן, אם זה מדרבנן, זה טרחה. אם זה דאורייתא, האיסור זה מלאכה. ויש מי שרצה לתלות את זה, אבל מפורש לא ככה. כלומר, אותם ראשונים, נגיד הריטב"א, אותו ריטב"א, וגם רש"י, שממנו מוכח שהאיסור זה דאורייתא, אומרים שהאיסור זה משום טרחה. כן, אז זה לא תלוי בשאלה אם זה דרבנן או דאורייתא. גם אם זה דאורייתא, יש מקום לשתי ההבנות האלה. יש ראיה מעניינת לשיטה שהאיסור זה משום תרחה. האם יש איסור פסיק ראישה בחול המועד? כן, יודעים, דבר שאינו מתכוון, אני עושה, פותח את המקרר ויש בפנים נורה. אם אני יודע שיש נורה, אסור לפתוח, זה פסיק ראישה. למרות שאינו מתכוון לנורה. האם גם בחול המועד יהיה אסור? לא שמענו כזה דבר. שם ראינו מחלוקת, נכון. ראינו מחלוקת הפוסקים, האם מי שאומר שהאיסור משום מלאכה זה עד הסוף או כל דבר, האם מי שאוסר מלאכה לגמרי יאסור משום פסיק ראישה? האם לפי המשנה ברורה היה אסור לפתוח מקרר עם דלת? נגיד שאין בזה צורך, לא נמצא את הסיפור, שאין לזה צורך המועד, אבל בפסיק ראישה יהיה מלאכה. אז פה מפורש שלא. פה מפורש בשולחן ערוך שאין, אין איסור פסיק ראישה בחול המועד. כאילו רק אם האדם מתכוון למלאכה. איך יסביר את זה המשנה ברורה? זאת אומרת, אם זה נלמד או חיי אדם, אם זה נלמד בגדרי מלאכה, אז למה אין איסור בפסיק ראישה? הרי דבר שלא מתכוון לפסיק ראישה, נחשב מלאכה. טוב, הוא יגיד אולי שמסרן הכתוב, זה בכלל העיקרון של מסר הכתוב לחכמים, ואת זה לא גזרו. כאילו, גם לפי כל השיטות בעולם, חכמים הרחיבו אותה, התירו כל מיני דברים, ויגיד גם זה התירו. אבל זה יותר, אז יותר חלק, נגיד, לפי השיטות האחרות. שאוסרות... לא הוכיח, אמרתי שהשיטות שאומרות שהאיסור, הגדרה של האיסור זה תרחה, הן מתאימות למי שלומד את איסור המלאכה בחול המועד במקרא קודש. כי חול המועד הוא מקרא קודש, זה לא, הגדרת האיסור בתורה היא לא, לא תעשו מלאכה, אלא מקרא קודש. ואז אם זה, ואז אפשר להבין שזה נותן פתח לשיטה הזאת, שאיסור המלאכה הוא לא איסור מלאכה עצמי. זה איסור מלאכה שנובע מהעובדה שהיום חול המועד הוא יום של קודש, ואל תפגע בשמחת הרגל. ואתה, בסדר? זה לא איסור מלאכה עצמי.
יש מלאכות שנאסרו אפילו לצורך הרבים או לצורך המועד?
מלאכת אומן. מלאכת אומן, צורך המועד לצורך הרבים מותר כמלאכת אדיוט. כתיבה. שלנו היום מלאכת אדיוט, נכון? כתיבה שאתה שם כותב וכתב יזה מלאכת, לכן זה יהיה אסור, אם זה לא לצורך המועד. יש שיטות שכאלו, באופן פשוט, באופן, מה שמקובל לפוסקים, שאסור לכתוב לא לצורך המועד. מצד שני, אם אתה כותב לצורך המועד, נגיד, רשימת מקולת, מעיקר הדין לא צריך בשינוי. אז יש, כן, נוהגים להחמיר, לעשות איזה שורה בשינוי, באופן כלי זה סעיף מפורש שולחן ערוך. כשהתירו לא צריך שינוי, כשאסור גם שינוי לא יעזור. זאת אומרת, כתיבה שלנו זה צורך, מצד שני, כתיבה מדפסת נחשבת מלאכת, יש אומרים שזה נחשב מלאכת אומן. למרות שזה בלי מאמץ, אבל התוצאה היא מלאכת אומן. מצד שני, לפי הרב אוירבך, לפי החשבון שלו, אם זה דורש, לא דורש כמעט מאמץ, יהיה מותר. נהגו, אני חושב יותר להחמיר, כי זה גם לא דחוף להדפיס. כביסה זה, אני חושב, זה תקנה בפני עצמה. כדי שאדם יחבס מערב יום טוב, אז זה לא משום מלאכה. מה שאני רוצה
כדי שהיא... משהו רציני, אבל היום מה זה לכזה כפתור.
טוב, אבל גזרו על זה. מה שגזרו, גזרו. מה שגזרו, גזרו. אני רוצה לסיים במה שהבית יוסף מביא, טיפה ייתן לנו להעלות כיוון יותר בהיבט הרוחני של, כן, של ראש חודש. ראש חודש זה מעניין, זה חול וקודש משרשים בערבוביה לכאורה, חול המועד, כן. חול, קודש וחול משמשים בערבוביה לכאורה. מצד אחד זה יום חול, אבל אסור בכל מיני דברים כמו יום טוב. ושוב, יש כמובן עוד מאוד הלכות חיוביות של חול המועד. של סעודה, של... יש אומרים גם שאפילו לחם משנה, לימוד תורה וכו'.
זה לא... אפשר להגיד זה גם הפוך.
שמה?
זה יום טוב, זה רגע קלה.
אז זה מה שאני עכשיו רוצה טיפה... יש בית יוסף... הוא מביא בשם הזוהר. במדרש הנעלם, שם זה באזור החדש, הבית יוסף נמצא בסימן למדלף על הלכות תפילין. רב בן נון סבא אמר, אחי אמר, לא, לריח שמניך טובים, אז הרב בן נון סבא אחי אמר, אילן אינון ימים דייקרו טובים, ריח שמניך טובים זה הימים הטובים, ואינון תפילין דרישה, זה התפילין שבראש, דקות שבריך ומנח להון, ועל די יקרון טובים, בגין דהינו נהרין ברישה דקות שעילה ובכל אתר, ובכל אתר. ימים טובים, אינון תפילין דרישה, דקדש ברוך הוא מנח להם. ימים טובים כמאירים בראש, טוב. חולו של מועד, דלא יקרי יום טוב, אילן תפילין דדרוע, זה תפילין שביד, נקרא חול המועד. דאלת לה לסיהרה מגר מכלום, אלא מנהירו דיום טוב. אומרת, כשם שאין לה ירח כלום, אין, אלא מאור השמש, ככה אין לחול המועד כלום, אלא מאור היום טוב. ותפילין של הזרוע, דיהו תפילין של יד, לא נהירו, אלא מגו נהירו, זה תפילין של ראש. זאת אומרת, היחס בין תפילין של ראש ותפילין של הזרוע, זה כמו היחס בין יום טוב לחול המועד. היום טוב מאיר את חול המועד, אז כן, זה התפילין שבראש, מאירים את התפילין שבזרוע. מה הרעיון? תפילין שבזרוע מבטא את כוח העשייה של האדם, את הצד החיצוני יותר. תפילין שבראש זה כוח המחשבה העליון יותר, שהוא מאיר את כוח העשייה. זה מה שהוא מביא, אז ככה גם יום טוב וחול המועד. זה מה שהבית יוסף מביא. ופה אני רוצה כאילו לדון, לראות לפי שתי השיטות, מה המשמעות של הדברים. לפני כן אני רק רוצה משהו בפסוקים. בפסוקים עצמם, גם רואים את ההגדרה הזאת של הזוהר אומר. מצד אחד נשאל, האם חול המועד נקרא מקרא קודש? אז לכל יש שני פסוקים במבט ראשון סותרים. מצד אחד כתוב פסוק מפורש, ששת ימים תעשה מלאכה, לא, זה על שבת, ביום הראשון, על חג המצות, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, ויקרא, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה להשם שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש. אז אם היינו עוצרים פה, היה די ברור שרק יום ראשון לשביעי נקרא מקרא קודש, כי זה מה שכתוב. יום ראשון מקרא קודש, ויום השביעי מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, מה ששאר הימים לא נקרא מקרא קודש. מצד שני, בסוף הפרשה, סוף אותה פרשה, בפסוק כף, פסוק למד וו, לא, למד זין, איפה זה? למד זין. אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישה להשם עולה ומנחה זבח ונזכים דבר יום ביומו. בסיכום כל הפרשה כתוב אלה מועדי השם מקראי קודש, להקריב אישה להשם עולה ומנחה זבח ונזכים. מזה לומדים שגם חול המועד נקרא מקרא קודש, כי גם בו מקריבים זה קורבן מיוחד של ראש חודש, של החג. אבל אז יש פה לכאורה ספירה. לפני כן כתוב ראשון לשביעי נקרא מקרא קודש. בסוף כתוב שרק, שגם חול המועד נקרא מקרא קודש. מה ההסבר? אז באמת זה מאוד מתאים לזוהר שראינו. כי כשדנים בכל יום בפני עצמו, אז ראשון לשביעי מקרא קודש, השאר לא. אבל כשמסתכלים על הכל ביחד, אז גם מה שבאמצע נקרא מקרא קודש, כאילו מכוח הראשון והשביעי, שהם מאירים את מה שבאמצע. בסדר, זה כמו שאומר הזוהר. מה שאני רוצה לסיים באיזשהו מבט רוחני על שתי השיטות שראינו לאור דברי הזוהר. כאילו ראינו שתי שיטות. האם בעצם בחול המועד יש איסור מלאכה או אין איסור מלאכה? יש איסור מלאכה. הכוונה היא, האם איסור המלאכה הוא איסור עצמי? או שאיסור המלאכה הוא רק, זה דין בשמחת יום טוב. בשמחת הרגל. לכן אסור לתרוח, זה לא דין במלאכה, בעשייה, אלא מתי תוות מלאכה. במילים אחרות, האם יש איסור מלאכה או אין איסור מלאכה? עצמי. עכשיו, נראה לפי כל שיטה מה המשמעות שיום טוב מאיר את חול המועד. כאילו אם אנחנו אומרים, גם בחול המועד יש איסור מלאכה. יותר קל, אמנם, אבל זה גם איסור מלאכה. עכשיו, מה היחס בין הקודש לחול שמתגלה כאן? חול המועד מואר מאור מקרא קודש ביום ראשון וביום שביעי. מה זה אומר שהוא מואר מאור מקרא קודש? שיטה אחת אומר שגם הוא קצת קודש. הוא לא ממש כמו יום טוב, אבל הוא גם אסור במלאכה, גם בו יש משהו שהוא דומה לאיסור המלאכה שביום טוב. שיטה שנייה תאמר, שמה הכוונה שיום טוב מאיר את חול המועד? לא שחול המועד צריך להיות כמו יום טוב. הוא מקרא קודש, אבל אין הכוונה שהוא צריך להיות כמו יום טוב. הוא מותר במלאכה מצד עצמו. יש עניין של שמחת יום טוב, של אכילה ושתייה ולימוד תורה. לכן אסור לעשות מלאכה. אבל מצד עצמו אין בו איסור לעשות מלאכה. אז ההערה של הקודש את החול, כאילו היא לא הופכת את החול להיות קודש, להיות קצת קודש. החול נשאר חול, אבל הוא מואר מהקודש. השאלה היא מה יותר עליון, אני לא יודע. כאילו אני לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת. יש חודש, חול שאנחנו אומרים, הוא לרומם אותו, שהוא יהיה כמו, קצת כמו הקודש. יש אפשרות להגיד לא, הוא חול. הוא יום חול. אלא מה? הוא מואר מהקודש. אומרת, הוא יום קודש, סליחה. אבל הוא לא צריך להיות כמו היום טוב הראשון. הוא לא צריך להיות כמו יום טוב. יש לו את המאפיינים שלו, את האופי שלו. הוא מקבל משמעות מכוח העובדה שהוא חלק מהחג. לכן יש שוב אכילה ושתייה ולימוד תורה. אבל הוא לא צריך לוותר על הצד החול שבו. זה מובן הרעיון, זה לכאורה... לא, כי זה חול שהוא, כשאמרתי חול, זה לא, הוא חלק מהחג. כל השאיפה שלנו שהקודש יאיר את החול. חול המועד מבטא את החיבור הזה, בין הקודש לחול. רק אני אומר, השאלה היא איך נעשה החיבור הזה? האם על ידי שהחול צריך כאילו קצת להגיד, טוב, אני לא לגמרי חול, אני אהיה קצת קודש. או שהחול יש בו את המאפיין, את התכונות שלו, כמו שהוא. יחד עם זה הוא מואר מהקודש. או אפילו מתגלה בו הקודש העצמי שלו, אנחנו יודעים, יש מקורות על הקודש שגנוז בחול, החול הוא לא רק, החול יש בו גם את האור העצמי שלו. בגמרא ראינו אפילו, זה מה שהתחלתי וזה ממש נסיים, בדעה הראשונה בגמרא ראינו שיטה שלומדים איסור מלאכה בחול המועד מקל וחומר, שהוא, חול המועד יש בו צד יותר גדול מיום טוב. סתם מעניין לחשוב על זה. יום טוב אין מלאכה, אין קדושה לפניו ולאחריו, וחול המועד יש קדושה לפניו ולאחריו. כאילו זה הופך אותו ליותר גדול. אבל רגע, יום טוב הוא עצמו קודש. יש כאילו איזה צד, אולי איזה מבט של מאוד לעתיד לבוא, שיש צד מסוים שבחול המועד יותר מיום טוב. זה ממש מה שהקל וחומר הזה אומר. טוב, זה מתחבר למה שאמרנו קודם, שיש איזה תוכן עצמי, כאילו בחול, שלעתיד לבוא, אנחנו אומרים שהוא יתגלה. אז אולי, אני, כאילו זה אולי הפשט בגמרא, שממש מציגה את זה כקל וחומר. זהו, מה שראינו היום, זה התחלנו בזה שיש שלוש שיטות. בכלל, איזה מלאכה נאסרה, מדרבנן או מדאורייתא? האם מלאכת חול המועד זה דאורייתא? או דרבנן, או שתלוי, מלאכה שהיא לא צורך המועד ולא מקום הפסד, זה דאורייתא, והסברנו שאז מלאכה כזאת, אם אדם עושה אותה, אז היא לא פוגעת בקדושת היום טוב, כי אני עושה, כי יש לי אילוץ, אבל כל מלאכה אחרת היא דאורייתא, כי היא מבטאת שאני מתייחס ליום כיום חול. משם עברנו לשאלה, זה לגבי המקור של האיסור, וגם שם ראינו, יש מחלוקת בפוסקים עד היום, מה להלכה, דרבנן או דאורייתא. המשנה ברורה מחמיר, הרב עובדיה ועוד פוסקים מקלים, כפשט השולחן ערוך. משם עברנו לשאלה אחרת, מה נקרא מלאכה? האם כל דבר שהוא למדת לבות מלאכה נחשב מלאכה? פה גם כן ראינו שלוש שיטות. שיטה אחת אומרת, איסור מלאכה זה בכלל עניין של טרחה, זה לא קשור בכלל למדת לבות מלאכה. זה גם אם נאמר שמלאכה היא דאורייתא, אבל זה גדר אחר של טרחה. וזה מתאים ללימוד של מקרא קודש. זה לא משום מלאכה, אלא משום מקרא קודש. שיטה שנייה אומרת, האיסור זה מלאכה. ופה גם כן יש פיצול. יש אומרים, המשנה ברורה, חיי אדם, שזה ממש, עד הסוף, זה הכי חמור, למתת אבות מלאכה לכל דבר. אם זה אין בזה את חמשת היתרים, אז זה אסור. שיטה שנייה, שהרב אורבך ועוד, פשט הבית יוסף ככה, שדבר, גם לפי השיטה שזה מלאכה, אבל דבר שאין בו שום תורה, בחול המועד הוא לא אסור. שאלה יש לה המון הפקמינות למעשה. בסוף רצינו לתלות את השאלה העקרונית הזאת, האם מלאכה זה משום פרחה או משום מלאכה, בשאלה מה אופי היחס בין הקודש לחול. זאת אומרת, הזוהר אומר, שבית יוסף מביא, שחול המועד, כל האור שבו זה מכוח היום טוב. וזה גם אמרנו, עולה מתוך הפסוקים. הקדושה שבו היא נובעת מהיום טוב. ועדיין, מה האופי של החיבור הזה בין היום טוב לבין החול המועד? האם החיבור הזה מוביל לזה שחול המועד הוא גם כן מתעלה, אז לכן הוא גם קצת אסור במלאכה? לא לגמרי, אבל הוא קצת נאסר. זה, האם זה התעלות של החול? או, עכשיו עולה לי איזו הגדרה, ההגדרה היא לא התעלות של החול, אלא גילוי של החול. כאילו יש איזה תוכן עצמי בחול. הקודש מאפשר לחול להתגלות, כמו מלכות שהיא מוציאה לפועל. זה אולי השיטה השנייה, שוב הכל כמובן על דרך האפשר כל הרעיון האחרון הוא על דרך האפשר. בסדר, שחג שמח.